ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. אומר רש"י, ויקרא אל משה לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר וקרא זה אל זה. אבל לנביאי אומות העולם נגלה אליהם בלשון הראי וטומאה, שנאמר ואיקר, לשון מקריות, כן? ואיקר אלוקים אל בלעם. אבל כאן לשון חיבה, ויקרא זה לשון חיבה. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, נכון? הבוחר בעמו ישראל באהבה. אז כשאוהבים את מישהו, כשקוראים לו, אז קוראים לו בשמו, כן? בלשון מחבבים אותו, כן? אז זה מה שהוא אומר, ויקרא אל משה, לא יכול לדבר אליו ישר, הוא אומר, לא, מוישה, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, היי, היי, מוישה, משה, אני רוצה לדבר לך, השם החיבה. אז קודם כל, החיבה של הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו. לא רק אל משה רבנו, אל עם ישראל, הוא קורא אלינו. כאילו מייחד את משה רבנו. מייחד, אתה אוהב מישהו, אתה מייחד אותו, אתה קורא לו בשמו, ויקרא אל משה. ויקרא אל משה, הכל הולך ומגיע לאוזניו, וכל ישראל לא שומעים. יכול אף ההפסקות הייתה קריאה, תלמוד לומר, וידבר, לדיבור הייתה קריאה, ולא להפסקות. מה היו ההפסקות משמשות? ייתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה, בין עניין לעניין, קל וחומר לאדיוט הלומד מן האדיוט. אז קודם כל הוא אומר, הכל הולך ומגיע לאוזניו. זאת אומרת, צריך להבין, הכל הולך ומגיע רק לאוזניו. זאת אומרת, למשל, יכול להיות שיש אוהבים, אנשים שאוהבים בתוך החברה. אז לפעמים אדם מדבר אל כולם, אבל בעצם רק אחד שומע את מה שאת המסר, את המסרים שלו. אותו דבר כאן, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, אף אחד לא שומע את מה שהוא שומע. גם פיזית, שלא יודעת איך זה נעשה, הרי הכל הוא כל גדול, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול, יכול לכוון את גלי הכל ישר אל משה. אנחנו תכף נראה את הדבר הזה, שבאמת יש כאן הגבלה. זאת אומרת, לא כולם שומעים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, רק משה שומע את מה שהוא אומר. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, יכול אף להפסקות הייתה קריאה. הקריאה הזאת הייתה קריאה מתמשכת כל הזמן? הוא אומר, לא. תלמוד וידבר, לדיבור הייתה הקריאה. אבל ברגע שהוא מפסיק לדבר, אולי קורא לו. ולא להפסקות. מה היו ההפסקות משמשות? צריך לתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. דהיינו, אדם לומד משהו, אז צריך להתבונן במה שהוא לומד. לומדים את זה משה, קל וחומר, אנחנו לומדים דברים, לכן כתוב שאדם לומד תורה, אז הוא לא צריך ללמוד את זה ברצף, בלי לעשות רגע הפסקה. למדת סוגיה, תעשה הפסקה, תתבונן בתוך מה שלמדת, תעכל את מה שלמדת, תחזור על מה שלמדת, תברר את מה שלמדת, תלך לסוגיה הבאה. אבל יש כאלה שלומדים, קוראים את כל השס, אין להם זמן להתבונן במה שהם לומדים. זה לומדים משה רבנו, או מהקדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר, בסדר, כשאתה מדבר איתי, בסדר. אבל כשאתה לא מדבר איתי, מה אני עושה? מסכם, מתבונן. ככה צריך ללמוד בית. הלימוד צריך לעשות באמת תוך כדי התבוננות. התבוננות זה גם מלשון בניין, לבנות. על ידי זה אתה בונה, אתה נלמד. אתה לא רק מפנים אותה, הדבר מסתדר לך בראש, נבנה לך בראש. בצורה כזאת צריך ללמוד. אליו, למעט את הארון, אומרת, רק למשה רבנו, לא לאהרון. כן? הוא מתמקד רק בו. רבי יהודה אומר, י' ג' דיברות נאמרו בתורה למשה ולאהרון, וכנגדה נאמרו י' ג' מיעוטין ללמדך שלא לאהרון נאמרו, אלא למשה, ש... ויומר ש... שיומר לאהרון, ואלוהן י' ג' מיעוטין לדבר איתו, מדבר אליו, ידבר אליו, וידבר אליו, ונועדתי לך, כולם בתורת כהנים. יכול, שמעו את כל הקריאה, תמוד לומר, כל לא, כל אליו, משה שומע, וכל ישראל לא שמעו. גם כאן, דווקא אל משה הוא מדבר, ולא אל אחרים. שאלו אותי למה, למה שלא ידבר אל כולם? אז קודם כל צריך לשאול את, את הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לדבר אל כולם, נכון? אבל זה עניין של היררכיה. יש עניין של היררכיה. היררכיה היא רק כמו בצבא, יש היררכיה. המפקד הוא מקבל את ה... את ה... הוא נותן את הפקודה, הוא יודע בדיוק את הדבר. כמה שהמדרגה יותר נמוכה, ההבנה, הקליטה, הידיעה של הדבר במהות שלו, ביסוד שלו, בפנימיות שלו, במחשבה שלו, היא פחותה. כמה שאדם במדרגה יותר נמוכה. לעומת זה, מי שמדרגה יותר גבוהה, הוא יודע בעצם מה הכוונה של המפקד העליון, הוא יודע בדיוק. זה מה שנקרא שיש כאלה שהם במחיצתו של המלך. יש מדרגות מדרגות. אלה שבמחיצתו של המלך, הם יודעים בדיוק מה המלך מתכוון, מה הוא חושב. והם מעבירים את המסרים האלה הלאה. אבל אם זה היה נמסר לכל עם ישראל, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בו זמנית, אז יכול להיות שהפרשנות, ההבנה של אלה שמתחתיו, היא לא הייתה בדיוק. לכן, ההיררכיה הזאת, זאת אומרת, קודם כל משה רבנו, אתה קיבלת את המסרים שלך. עכשיו אתה תתחיל להעביר גם בצורה הדרגתית, אתה הולך להעביר את התורה, קודם לאהרון, אחר כך לבניו, אחר כך לעם ישראל. יש כאן עניין גם אחריות וגם עניין של קרבה אל הקדוש ברוך הוא. לכן, קודם כל הוא מדבר אל משה רבנו. ומשה רבנו הוא מעביר את זה אלינו. מאוהל מועד, אומר רש"י, עומד על הנקודה הזאת. מלמד שהיה הכל נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל. יכול מפני שהכל נמוך, תלמוד לומר את הכל. מהו הכל? הכל המתפרש בתהילים, כל השם בכוח. כל השם באדר, כל השם שובר ארזים, כל ענק. אם כן, למה נאמר מאוהל מועד? מלמד שהיה הכל נפסק. זה היה דבר ניסי, דבר פילי. כל השם היה מגיע עד לאוהל, ומי האוהל? היה נפסק, למרות שהיה הכל אדיר. ויוצא בו וכל כנפי הקרובים נשמע עד החצר החיצונה, ולא יותר. יכול מפני שהכל נמוך, תלמוד לומר... ככל כל שדאי בדברו. אם כן, למה נאמר עד החצר החיצונה? שכיוון שמגיע שם, היה נפסק. אולי גם ללמד אותנו יסוד גדול מאוד, צריך להבין באמונה. באמת, מלוא כל הארץ כבודו, אני בדקתי את זה. אנחנו גמרנו את זה הבוקר, נכון? קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם. כבוד השם נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיני. היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא באמת, כל מה שקיים בעולם זה נמצא בו רצון השם. רצון השם נמצא בכל מקום, בכל דבר, בכל אטום, בכל צמח, בכל אדם, בכל דבר נמצא באמת רצון האלוקים. זה נכון. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שגילוי רצון השם הוא לא שווה. זאת אומרת, יש מקומות שבו יותר מתגלה רצון השם, ויש מקומות שבו לא מתגלה כל כך רצון השם. למשל, במשכן. במשכן מתגלה רצון השם. מה שאין כן, מחוץ למשכן. שם, אם הוא נמצא, גילוי במדרגה יותר נמוכה. זאת אותו דבר עם ישראל. עם ישראל, הסגולה שלו, התכונה שלו, זה לגלות, להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, דיינו לגלות את רצון השם בעולם. אבל עם ישראל לא אומות העולם. הוא מבדיל בינינו ובין אומות העולם. אז אותו דבר לגבי מקומות, אותו דבר לגבי זמנים. שבת זה גם כן יום מיוחד שבו מתגלה רצון השם, או מועד, או חג, מה שאין כן ביום חול. זאת אומרת, הדרגתיות הזאת, המצב הזה של שהעולם הוא לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל ומנהיג את הכל ומולך את הכל, אלא היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך כל הכל הזה, אבל בצורה מדורגת, בצורה... הדבר הזה בא לידי ביטוי בקול הזה. הוא אומר, רבותיי, אני עם הקולות שלי עד כאן, זהו. הקול הזה, כל השם בכוח הזה, הוא מתגלה דווקא באוהל הזה, במקום הזה, ולא מילימטר אחד מחוץ לזה הוא לא מתגלה. זה למד אותנו את היסוד הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, אבל הוא דירה גם את העולם. הוא אמר, רבותיי, אני מתגלה, אבל בצורה סלקטיבית, עד שמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, לעתיד לבוא, שכל העולם כולה ידעו את הקדוש ברוך הוא. בכל זאת, במשכן, הדרגה הזאת באה בצורה מאוד מוחשית, גם במבנה של המשכן, קודש הקודשים, הקודש, קודש הקודשים, לא כל אחד יכול להיכנס, רק כהן גדול בזמן מסוים, כל הדברים האלה. ואחר כך יש החצרות השם, מדרגות, מדרגות, מדרגות. החידוש שמחדש כאן רש"י, או בתורה, שגם הקולות מדורגים. יש מי ששומע, יש מי שהוא לא שומע, יש מקום שכן שומעים, יש מקום שלא שומעים. כמו היום בממשלה, אומרים, יש כאן מה שנקרא הדלפות. הדלפות, מה זה הדלפות? אז אומרים, חבר'ה, מה שאנחנו אומרים כאן, זה לא מדליפים. לא יוצא מהחדר הזה שום דבר. עכשיו, למה לא יוצא מהחדר הזה שום דבר? כי אסור שיצא ששום דבר יכול להזיק הדבר הזה. אותו דבר בדבר השם. יש מקומות שבמסיבו של מלך זה נקרא. שם רק אפשר לדבר. אגב, מחוץ לזה, זה לא יכול להזיק הדברים האחרים. רבותיי, אנחנו במשניות עוברים בעצם אנחנו קוראים באותו נושא של פסח. בוא נראה את זה. בפרק ת' משנה ת'. חבורה שעבד פסחה. אמרנו, למה הפסח ילך לאיבוד? למה שהוא ילך לאיבוד הפסח? היו שם המון 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 קורבנות, המון כבשים, המון טלאים, המון גדיים. פתאום חבורה נמנתה, זאת אומרת, הם החליטו, חבר'ה, זה הפסח שלנו. קבעו שזה הפסח שלנו. פתאום הגדי הזה או השה הזה ברח, נעלם. מה קרה? עוד מעט פסח, צריך להתחיל לשחוט. ונעלם הפסח. מה הם עושים? שולחים מישהו מהחבורה לחפש את השה הזה. כן, חבורה שעבד פסחה, אבל מה? כשהם שולחים את האחד הזה לחפש, ואמרה לאחד מהחבורה, צא ובקש ושחוט עלינו. אתה יודע מה? אם אתה מוצא את הכבשה, מקום כזה, אנחנו לא במקום. העיקר, אנחנו כבר נמננו על הקורבן הזה. אתה רק צריך לשחוט. תשחוט את זה עלינו. אתה שליח שלנו, ותשחוט את זה עלינו. והלך הוא מצא ושחט. והם לקחו ושחטו, אבל הם ראו, לא באו, לא באו, לא בא, למרות שהם מינו אותו שליח, ראו כזה שעה אחר, הלכו ושחטו שעה אחר. מה? מה שבטוח, בטוח. עכשיו, שאלה, מה נשחט ראשון? אם שלא נשחט ראשון, הוא אוכל משלו, והם אוכלים ממו משלו, הוא חוזר עם המגדי הזה. וכיוון שהם מינו אותו שליח, שלוחו של האדם כמותו, אז בסדר. אז כולם אוכלים מאותו נושא.
סליחה? כן. חייבים לאכול כולם ביחד?
ודאי. מה, אתה לא יודע, זה קורבן פסח. קורבן פסח צריך להימנות כולם ביחד, ולאכול באותו מקום, אוכלים את הקורבן. ואם שלהן נשחט ראשון, זאת אומרת, הם כבר התייאשו, שחטו, פתאום הוא בא, הנה הכבש, הבאתי את הכבש. הם אוכלים משלהן, והוא אוכל משלו. נכון שהם מינו אותו שליח, אבל הוא כאילו כבר יצא מהחבורה הזאת. והם לקחו, כבש אמרו, אנחנו נמנים עכשיו על התלה הזה וכו'. ואם אינו ידוע איזה מהן ישחט ראשון, לא יודעים מי ישחט ראשון, או שישחטו שניהם כאחד, הוא אוכל משלו, מדוע הוא אוכל משלו? הוא נמנע על הקורבן הזה. והם אינם אוכלים עמו. מדוע אינם אוכלים עמו? מה? לא, הנה, עובדה הם שחטו ממשהו אחר. זאת אומרת, הם יצאו ממנו, אבל לא ידעו מה הראשון. לא ידעו מי הראשון, כי זה או בזמנית או לא ידעו את הדבר. ושלהן, אז לא יכול להיות שני קורבנות פסח כאן. כן? מכיוון ש... הרי השאלה, מי... הקורבן שנשחט ראשון הוא קורבן פסח. מה קורה עם הקורבן השני שהוא כבר לא קורבן פסח? הרי מינו אותו בכל זאת שליח. אז הוא שחט, בשבילהם הוא שחט את הדבר הזה. אבל לא ידוע מי היה הראשון. אז הוא אומר, והם אינם אוכלים עמו, ושלהן יצא לבית השריפה, ופטורים מלעשות פסח שני. הרב קהתי מסביר, מה? זהו, הרב קהתי אומר, אתה לא אוכלים בכלל. לא אוכלים לא פסח ראשון ולא פסח שני. בוא נראה. או ששחטו שניהם כאחד בזמן אחד, והוא אוכל משלו, שהרי לא נמנעים מהם על שלהם. הרי הם עכשיו לקחו כבש חדש, אז הוא יכול לאכול. והם אינם אוכלים עמו, שמה שלהם נשחט ראשון, ונמצא שמשכו ידיהם משלו, אבל, ולא נמנו עליו. ושלהם יצא לבית השריפה, שאף מן הפסח שלהם אינם יכולים לאכול מדוע, שמה יספק כאן שלא נשחט ראשון, ולא יכלו להימנות על שלהם. אל כך דינו בשריפה, ופטורים מלעשות פסח שני, אף על פי שאינם אוכלים לא משלו ולא משלהם, שהרי מכל מקום נמנו על אחד מהם. אז איך שלא יהיה, הם נמנו או על זה או על זה. והוא נשחט ונזרק לשמם, הפסח של הראשון, כן? אלא שאינם יודעים איזה פסחם, כדי שיוכלו לאכול ממנו, הם לא יודעים לאכול או מהפסח שלהם, או מהפסח של הראשון. והאכילה אינה מעכבת. טוב, מה שקובע זה העובדה שהם נמנו ושחטו, זה קובע. אבל זה שהם אכלו את הפסח או לא, זה לא. אמר להן, אז זה מציאות אחת. אבל אם המציאות היא כזאת, שונה מהמציאות הראשונה. אמר להם, אם איחרתי, צאו ושחטו עליי. הוא אומר, השליח, חבר'ה, אני הולך לחפש את התלה. אם איחרתי מלבוא, אז אתם...
ממנה אותם.
כן, אתם יכולים לשחוט את ה... הוא ממנה אותם, יפה מאוד. אמר להם, אם איחרתי, צאו ושחטו עליי, כן, אז אתם תשחטו בשבילי. הלך ומצא ושחט, והם לקחו ושחטו. עכשיו, שניהם שחטו. אם שלהן נשחט ראשון, אין אוכלים משלהן, והוא אוכל עמהן, מדוע הוא נמנע עם הכבש הזה? כן. הוא אמר, אתם תשחטו עליי. ואם שלא נשחט ראשון, והוא אוכל משלו, ואין אוכלים משלהן, מדוע שכל אחד... יש לו נמנע על הכבש, הוא נמנע על זה וגם על זה. אבל אם אינו ידוע איזה מהן נשחט ראשון, או ששחטו שניהם כאחד, אין אוכלים משלהן, והוא אינו אוכל עמהן, ושלא יצא לבית השריפה. מדוע? כי הוא בעצם, הוא שחט כבר את שלו, כן. אבל לא ידעו מהפסח הראשון, יכול להיות רק פסח אחד. אז הם אוכלים משלהם, והוא, שהוא גם נמנע עליהם, והוא שחט את שלו, אז או יותר נכון, הוא נמנע גם על שלו וגם שלהם, ולא יכול להיות שיש שניהם כאחד, לכן שלא יצא לבית השריפה, הוא פטור מלעשות פסח שני. אמר להן ואמרו לו, אמר להן ואמרו לו. מה זה אמר להן ואמרו לו? מסביר הרב קעתי. אמר להן, אם אחרתי, צאו ושחטו עליי. אמרו לו, בקש הפסח ושחוט עלינו. זאת אומרת, כל אחד אומר, תשחטו עליי. הוא אומר להם, והם אומרים לו. אוכלים כולם מן הראשון, מהפסח שנשחט ראשון, שהרי הוא שליח שלהם, והם שליחים שלו. והשני, הפסח השני, יישרף. תלוי מי הראשון. ואם אין ידוע איזה מהן נשחט ראשון, שנשחטו שניהם כאחד, שניהם יוצאים לבית השריפה, כי לא ידוע איזה הוא פסח. או זה פסח, או זה פסח. ומכל מקום פטורים מלעשות פסח שני, כמו שבארנו לאל. לא אמר להן, ולא אמרו לו. דיינו, הוא הלך, ייקח יוזמה, והלך לחפש את הכבשה. כלומר, שלא אמרו זה לזה כלום, אלא שאחד מבני החברו הלך מעצמו לחפש את הפסח שעבד ומצאו ושחטו. הם לקחו ושחטו פסח אחר. אף על פי שהיה בליבם שישחטו כל אחד מהם על חברו, אבל לא אמרו, רק היה בליבם. או שהיו שם מעשים ורמזים שכאילו הם בכל זה לא היה דיבור, שניתן היה להבין מהם שכל אחד ישחוט על חברו, הועיל ולא פרשו ולא אמרו זה לזה כלום, אינם אחראים זה לזה, וכל אחד שוחט את הפסח שלו. אין אחריות וטענה זה על זה, ואין חוששים כלל איזה נשחט ראשון, אלא הוא אוכל משלו, והם אוכלים משלהם. בגמרא מובאר ברייתא, מכאן הכי טוב מה? כי לא אומרים אחד על שני. תשתוק, אתה רואה שהוא נאבד, לחפש אותו. אתם אל דברו, ואז יוצא שגם אלה אוכלים וגם אלה. על זה אומרת הגמרא בגמרא ברייתא, אמר להם, אמרו לו, אוכל מן הראשון, מן הפסח נשחט ראשון. לא אמר להם ולא אמרו לו, אינו אחראים זה לזה, כל אחד שוחט לו. מכאן אמרו חכמים, יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים, שנאמר, אוויל מחריש, חכם יחשב. על מכאן, לפעמים צריך לשתוק. אם אתה מדבר, אתה מסתבך. טוב, אנחנו במלאת ראייה. כן, אמרנו לגבי ציצית, מה העניין של הציצית? אמרנו זה שאנחנו בציצית, קודם כל זה דבר מיוחד לעם ישראל. כן. אם מקודם שאמרנו מודה אני לפניך מלך חי וקיים, זה עניין כלל עולמי וכו', מודים לקדוש ברוך הוא. אבל ציצית זה כבר עניין מיוחד, זה עניין לאומי, עניין ייחודי. כן. נקרא את זה עוד פעם, ציצית. נפגשנו עם העולם הכללי, במודה אני, כן. ספגנו אל תוך נשמתנו את האורה הצחה הכוללת של ההערה האלוקית. כמו שאמרנו, אור השם נמצא בכל מקום. אנחנו מודים לו על כשאנחנו קמים בבוקר, על מה? על כל דבר. נושמים, רואים ציפור, אור, הכל נשימה ונשימה. כל דבר מודים לו. זה דבר כללי. המחיה כל החיים. והמחזרת את נשמתנו בנו באמונה רבה. והננו צועדים הלאה מתוך הפרוסדור הכללי הזה, מהחצר הגדול של חצרות השם, לבוא אל הטרקלין, אל ההיכל, לדבר שמייחד אותנו. מתוך ההופעה הכללית של חיי העולם, לבוא אל הזיו התוכי הפנימי של כל אלוקי ישראל דווקא, המייחד אותנו בעליות הקודש של קדושת המצוות והאורות האלוקיות המיוחדות לעם סגולה. עלינו מדרגה, מהמדרגה שבאופן כללי יש אלוקים והוא מנהיג את הכל והוא מלך הכל, אנחנו עם השם אלוקי ישראל מלך, דווקא האלוקים של ישראל הוא מלך. עולים מדרגה, זה ההיכל, זה הלב, זה המרכז, זה עלינו מדרגה. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, דווקא אל בני ישראל, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. הדורות התחנכו, התגדלו והתפתחו על יסוד התוכן ההורי של ההערה האלוקית הפנימית המייחדת דווקא את הגוי הגדול הזה בעוצמת עוד קדושתו. אז זהו, אנחנו מגלים את אלוקים דרך עם ישראל, דווקא כנסת ישראל. כמו שאומרים חכמים, אי אפשר להתקרב למלך אלא דרך המלכה. המלכה זה כנסת ישראל, המטרוניתא. המידות הנפשיות כולן, עכשיו הוא מסביר מה זה על המבנה של הציצית. המידות הנפשיות כולן אינן לבושי הנפש. כמו שאומר רבי חיים ויטל, שהוא רוצה להסביר מה זה האדם, הוא אומר שהגוף של האדם זה הלבוש של האדם, והנפש זה באמת האדם בעצמו. הנפש של האדם זה האדם עצמו, והגוף זה הלבוש שלו, כן? ועל הלבוש, הגוף, אנחנו שמים את הבגדים, ועל הבגדים שמים את הטלית. עכשיו, איך הדברים האלה מתחברים? בוא נראה. אין לבושי הנפש. העצמיות הנפשית ואיזות פנימיותה הוא עניין נישא ונעלה, תמיר ונעלם. הצד הפנימי, הצד הנשמתי, הוא דבר נסתר מכל רעיון והשגה אישית גופנית. והמידות הן מלבישות אותה, נותנות לה את תוארה ואת תפארת אופייה להתגלות על מרחב החיים. זאת אומרת, המידות שלנו הן מגלות מי אנחנו. מי אנחנו באמת אנחנו לא יודעים. זה דבר, זה נשמע, דבר אלוקי, דבר פנימי. אבל ההופעה של הפנימיות שלנו היא באה לידי ביטוי במידות. מי זה מידת הענווה, מידת הגאווה, מידת הכעס ומידת הסבלנות. כל הדברים האלה זה גילוי הצד הפנימי שלנו. אז קודם כל, הבגד נקרא מדים, בצבא קוראים לזה מדים. למה קוראים לזה מדים? מלשון מידות. זה מגלה לנו קודם כל הטלית, לפני הציצית. הטלית לפני הציצית זה רמז למידות. בוא נראה. המעשים כולם, זה כבר הציציות, אינם תוצאות ישרות מתאימות על פי תכונות הנפש, המתגלות על פי התלבשות של המידות ויפעת תפארתם. אז אם נבנה את זה, יש הנפש של האדם, הנשמה, שמתגלה במידות, והמעשים הם המשך של המידות שלנו. כן? דרך ארץ קדמה לתורה. המעשים והמידות, איך אומר רבי חיים ויטל, שאומר, המידות ישך לדבר היסודי באדם, הטבעי באדם. והמצוות זה כבר המשך לדבר הזה. יוצאים הם המעשים מתוך הכנפיים הקיצוניות של המידות, זה הכנפות, ארבע כנפות, כן. ומבליטים את התפשטות כוחותיהם לפרטים, כי המעשים זה כבר פרטים. בתכונות הנשמה הישראלית הסוגה מרוח אל אלוקי עולם, אמרה את, את בהירות אורו בתהילות ישראל שהוא יושב בהן. והיא מתגלה על ידי פאר המצווה האלוקית, השקולה ככל המצוות כולן, הכוונה היא מצוות ציצית, כן? ששקולה כנגד כל המצוות כולן. היא מצוות ציצית. לא רק אור חיים טבעיים מיושרים, שזה המידות, רק בישרה האנושית מצומצמת ומוגבלה מופיע בתוכיותה של הנשמה הישראלית. כי אם אור חיי עולם, מהוד החיים האלוקיים, מזיו החיים של עומר סלע של דבר השם, המבוטא בדברות קודש אשר בתורה, תכונת המידות הישראלית, עוד הלבוש של הנפש הישראלי, הנה תכונת האורה של דבר השם אשר בהתגלות חפץ קודשו, שנתגלתה באור הבהיר של תורת אמת. על פי הציווי האלוקי מתלבשת היא הגבייה הישראלית בבגד מעטה, הנושא בקרבו את התפשטות האורה על כל סעיפי המעשים, על פי חוקי השם ומשפטיו על ישראל. והסעיפים המעשים, שזה מרמז הציציות, היוצאים מתוך התכונה המידותית, שזה מרמז הטלית עצמה, הזאת של הופעה אלוקית, המלבשת את תורה הפנימי של הנשמה, אינם פרטי המצוות של התורה כולם, בתכונה העשייה שלהם, ובהופעת ההסתכלות העיונית וההרגשות שלהן, ובאותן הציציות על כנפי הבגדים, בתכונתן הקדושה האלוקית, ונוסעות בתוכן את אור העליון, אור החיים, שמנסים את נשמותיהם של הדורות כולם, לאותה הרוממות של קדושת ישראל העליונה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. אני לא יודע, אני לא הבנתי הרבה מה שהוא אומר, אבל נאמר, הכותרת שהוא אומר, יש לנו נפש, יש לנו נשמה. נשמה התורה שנתת לי. הנשמה הזאת, ההופעה הפנימית הזאת, שאנחנו, אין לנו השגה, יש לה יחצנות, היא מופיעה. במה היא מופיעה, הנשמה הזאת? במידות, שזה התלית שאנחנו מתעטפים בה, ובמצוות, שהיא המשך של המידות, זה המצוות האלוקיות. וכשאתה לוקח את הציציות, ואתה מסתכל על הציציות, אתה בעצם מחבר את הענפים, זה כמו הענפים, הציציות האלה, אל השורש שלהם. מה השורש שלהם? העניין האלוקי. לדורותיו, וזה אומר הדבר הזה, זה לא רק עניין פרטי, זה עניין כל הדורות. אנחנו מתחברים בקיום המצוות, והליכה בדרך השם, במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מחברים את כל הדורות, ומתחברים לכל הדורות כולם. זה הרעיון, צריך להעמיק בזה. אבל ככה אנחנו נעבור. הרעיון של תלית זה מידות, ציציות זה מצוות, והכל מתחבר ביחד לנשמה האלוקית.